עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן בתחשבו טוב ב-103 מדי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו מנסים לצקת תוכן חיובי, לדבר עם אנשים שמסוגלים להרבות בנו דעת, לדבר עם אנשים שיש בהם את היכולת לעורר בנו את ההשראה לחשיבה חיובית, לעשייה חיובית, ותמיד תמיד אנחנו שמחים לתת במה גם למי שנותנים, מתים כתף ורואים את הצרכים של האחרים. כמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבוא עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ואיציק אהרון, ועורך הדיגיטל שלנו הוא דוד זבולוני. ואנחנו לא יכולים לפתוח את השעה הזו מבלי לדבר על הנושא החדשותי של השעות האחרונות, וזה מה שקרה באיראן עם המסוק של נשיא איראן ושר החוץ האיראני. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם רני אמרני, מומחה לאיראן, רדיו רן בשפה הפרסית. ערב טוב לך רני.
ערב טוב לכם.
ותודה רבה שאתה איתנו.
רק להזכיר לכם שזה לא היה באיראן, זה היה באזרבייג'אן המזרחי, מזרח אזרבייג'אן, התרסקות של מסוק איראני בעצם, מסוק שכמובן יש בתוכו גם נשיא איראן ראיסי, אברהים ראיסי נשיא איראן, וגם עבדולאיין כמובן שהוא שר החוץ האיראני, אמיר עבדולאיין, ובחרים נוספים שהיו בתוך המסוק, ויש דיווחים קודם כל כוחות ההצלה הגיעו למסוק, אם אתם רוצים את החדשות האחרונות, כוחות ההצלה הגיעו למסוק, ואברהם זה כמובן עושים חיפושים כדי למצוא את כל החלקים. חדשות איסנה הודיעו על זה שיש שהידים, זאת אומרת יש הרוגים, וגם בכירים איראנים בשיחה האחרונה עם רויטר הודיעו שיש הרוגים שם. וכמובן אתרים באיראן, בוא נגיד האינסטגרם של נשיא ראיסי, הודיעו על ביקשו מאנשים להתפלל לשלומו ולשלום הצוות שלו, ובאיראן התחילו להשמיע פסוקי קוראן במסגדים.
כן.
וזה תמיד מבשר שיש הרוגים, וכמובן יש כן. משהו.
ורגע אחד, אם ננסה להבין את ההשלכות של האירוע הזה, אז מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר? מה התאונה הזו? ואומרת על הלכתו של נשיא איראן ושר החוץ האיראני, אז מה זה אומר?
נשיא איראן הוא איש הכי חזק באיראן אחרי חמיני. זאת אומרת, אחרי חמיני שהוא המנהיג העליון, האיש הכי חזק באיראן הוא נשיא איראן. אברהים ראיסי הוא גם היה התליין מטהרן. אם אתם זוכרים שהוא נבחר, כולם דיברו על זה שהוא התליין מטהרן. והרבה אנשים יש להם בלב על דברים שהוא עשה להם באיראן ורצח. הרבה אנשים גם בזמן המהפכה וגם אחרי המהפכה במשך שנים בכלא איראן. ולכן קודם כל לכתו זה עושה שמח לעם האיראני. כבר הצעירים התחילו להיכנס לרחובות ולרקוד ולהביא שמחה. זה כבר האופוזיציה האיראנית והאלה שכמובן לא תומכים במשטר. זה קודם כל...
ומה זה יכול לעשות לרחובות ול... התקוממות שכבר דוקעה כמה וכמה פעמים?
זה יכול לעודד התקוממות. בכל זאת, הנשיא, הראש של המדינה, הראש של המדינה, בוא נגיד, יוצא מהתמונה, אז כמובן שיש לו סגן, ויעשו בחירות עוד פעם, ויביאו מישהו אחר, סגן לא ימשיך את הימלא את התפקיד, אבל עדיין זה סוג של חולשה למשטר כלפי העם שלו, שכמובן איראן שיש עם הרבה אנשים שמתנגדים למשטר, אז זה כן יכול להשפיע מבחינה הזאת. עכשיו גם מתעורר השאלה אם זה תאונה או לא תאונה. כי זה גם יכול להשפיע המון במזרח התיכון, לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים במזרח התיכון. למרות שהאופוזיציה האיראני, או בכלל המאזינים שלי שעולים לשידור עכשיו לפני רגע, עלה לשידור מאזין מאיראן, והוא אומר, תשמע, זה יכול להיות גם הם בעצמם יש להם מאבקים פנימיים, כמובן עוד מעט אנחנו מתקרבים למותו של חמינאי, ויש מלחמה מאוד גדולה בין כוחות באיראן ומשפחות, שמי ימשיך דרכו של חמינאי, האם בנו מושתבח חמינאי או אחרים. אז כאלה יש כאלה טוענים שיכול להיות שזה מאבקים הפנימיים, רוצים להוציא כמה מהאנשים מהתמונה, מהזירה המדינית, מהזירה בכלל הפוליטית באיראן. בעבר היה הרבה מקרים של מטוסים ומצוקים התרסקו באיראן, שהיו עליהם או אנשי צבא בכירים, או מדינאים בכירים, כן. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אז זאת אומרת, זה יכול להיות שזה המצב.
ואם אנחנו מדברים על כל מיני קונספירציות באשר לאיך זה קרה, אז בטח אי אפשר לשלול את האופציה שגם ישראל היא ברשימת החשודים.
כן. תראי, בוא נגיד ככה, קודם כל, מתוך שלושה מסוקים, דווקא המסוק שמתעסק זה המסוק של נשיא ראיסי ושר החוץ נמצאים בו. זאת אומרת, זה טעונה, זה קצת מוריד את האפשרות הזו. כי דמה דווקא המסוק הזה בין שלושה מסוקים מגיעים בשלום, המסוק שמתנסק זה בדיוק המסוק הזה. אז אומרת ישו, עכשיו, אם אפילו יש...
השגחה עליונה זה גם אופציה.
כן, גם אופציה. עכשיו, אני מאמין שאפילו אם יוכח למשטר שזה עבודה של ישראל, הם בחיים לא ידעו על זה. זה חולשה הכי גדולה שמדינה אחרת הוריד להם את הראש. עכשיו, אני, כמו שאנחנו מכירים את העבודה של ישראל, הם אף פעם לא פגעו במנהיגים.
אני מניחה, רני, שמאז שהאירוע הזה עלה לכותרות, אז אני מניחה שאצלך ברדיו יש תכונה. אז מה אתה שומע? אתה יכול להביא לנו את האמירות הכי אותנטיות ומשמעותיות בשעות אלו?
כמובן שאנחנו, יש לנו הרבה מאזינים שהם אופוזיציה האיראנית, בדרך כלל מי שרוצה לשמוע מה אומרים בישראל, זה בדרך כלל אנשים שלא תומכים למשטר, ורוצים לדעת את האמת מאחורי החדשות באיראן, וגם הרבה סקרנות כלפיהם, שהם רוצים, בטח המשטר לא יספר להם, אז הם כמובן ישר פונים לשמוע אתנו מה קורה, מה מעלה את הכמות ההזנה שלנו כמובן, והדיבורים שאני שומע מהם, יש הרבה קולות שמחה, כמובן, אם זה אופוזיציה איראנית מאוד מאוד שמחים, כן. ואומרים שמגיע להם, והרבה שמביאים ומספרים לנו את, את כן. הפשעים שהוא עשה במשך שנים. וגם יש הרבה כאלה אומרים, זה, כל קולות שאומרים זה אתם, אז כל הכבוד לכם, והשם ישמור עליכם, וישראל שומר עלינו. כל מיני קולות כאלה, וכל מיני קונספירציות למיניהם, שעולים, אומרים שזה אם זה זה, אם זה זה, אם זה, אם זה חיסול, אם זה תאונה. כמובן, כל השיח עכשיו התחיל להתעורר, בוא נגיד חגיגה שלמה גם בתגובות באתרים, ברשתות חברתיות. זה דבר לא קטן, זה דבר ממש לא קטן. זה נשיא איראן,
לגמרי,
נשיא של משטר האסלאמי באיראן, התליין מטהרן, האישיות שלו, המעמד שלו, כל הדברים אלה מאוד מאוד משמעותיים לעם האיראני ואפילו למזרח התיכון וההשפעות שלו של, לכל מזרח התיכון, אם זה גם בישראל.
רני אמרני, מומחה לאיראן, מרדיו רן בשפה הפרסית, תודה רבה לך שהיית איתנו וניסית לשפוך קצת אור על משהו שעוד ידובר ויסופר בו. תודה ושבוע מבורך שיהיה לנו.
תודה לכם, גם לכם.
ועכשיו אנחנו עם פרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת, חוקרת תרבות ויהדות, קבלה וחסידות. ערב טוב לך, חביבה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שלום, כן.
שיש...
אני קצת צרודה עקב מחלה, כן.
אז קודם כל רפואה שלמה, ותודה כפולה ומכופלת.
כן.
אז את חוקרת ולומדת הרבה מאוד שנים את ההיסטוריה ואת העומק והרבדים של היהדות ושל הישראליות גם. וכשאת מתוך כל הידע הזה, על התקופה הזו שבה אנחנו שרויים, בראייה ככה שהיא מתוך המעיין שבו את שוחה מה את יודעת להגיד לנו?
טוב, קודם כל אני לא בטוחה שאני יודעת מה להגיד, אני יכולה לשתף במושבות ובשאלות. אני חושבת שהעם היהודי במדינת ישראל נמצא בעיסוק של התנסות היסטורית שהוא לא היה בה מעולם, שהוא לא היה בה אף פעם. אפשר רק לדבר על דברים שדומים לזה, אבל בסוג ההתנסות ההיסטורית הזאת הספציפית ובצורה הזאת הוא לא היה. כלומר, בחזרה משנות גלות כל כך כל כך ארוכות ללא קיום פוליטי, עם מטען סימבולי כל כך אדיר, שהוא בין למעלה מ-2000 שנה לפחות, ובעצם הניסיון להתמקם בתוך גבולות של מדינה ולאום, שזה סוג של התנסות היסטורית שחסרה לו אלפי שנים. וזה נמצא במצב שבו היהדות נמצא כבר בצורה של השתברות והצטלבויות שונות לגמרי. זאת אומרת, יש קבוצות זהות שונות לגמרי, בין אם נדבר על אנשים שבאו מהעולם המשכילי והחילוני, אנשים שבאו מתפיסות עולם שהתהוו במודרניות האורתודוקסיה והאולטרו-אורתודוקסיה, אנשים שהגיעו מאירופה, אנשים שהגיעו מארצות ספרד ומארצות האסלאם.
אז את אומרת,
כל הדברים האלה ביחד הם דברים שבעצם הם סצנה כאילו שכביכול לא הייתה, רק להזכיר שהיא גם באה אחרי טראומה מאוד מאוד גדולה, שזה כמובן הטראומה של השואה. כן.
אז את אומרת בעצם, עוד לפני שנדבר על האירועים של החודשים האלה מהשבעה באוקטובר, נקודת המוצא, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כמדינה, היא ההתנסות שלא ידענו אף פעם.
נכון, כן. וכרגע אנחנו נמצאים כאילו בארץ הזאת, במדינת ישראל, נמצאים במהלך של בין 3-4 דורות, בתהליכים פוליטיים ולאומיים מאוד מאוד מורכבים, יחד עם סיטואציות שהן באמת באמת סבוכות, כי זו מדינת ישראל הייתה מושתתת על סוג של סטטוס קוו, מתוך היגיון רב, לפחות לזמנו, כאילו מתוך הבנה שיש מבני זהות כל כך שונים, שמה שיכול לשדך ביניהם זה סוג של הסכמות. ואת הסכמות האלה אנחנו נניח על תשתית דמוקרטית הומניסטית. הדבר הזה הזדעזע מאוד מאוד חזק כבר בשנת 2023, שנת המאבקים של ההתנגדות, אלה אומרים רפורמה, אלה אומרים מהפכה וכדומה, ובעצם למעשה ההזדעזעות הזאת שהקריסה את הכל מבפנים, הגיע בשביעי באוקטובר להתקפה מבחוץ. ההתקפה מבחוץ היא בעצם יצרה ברגע הראשון את ההתכנסות של זמן חירום, וכאילו כל האנשים והרבה קבוצות התגייסו ביום פקודה, אבל ככל שהמצב של המלחמה נמשך והשחיקה הולכת וגוברת, המאבקים הקשים שהפינו את ה-23 ובאו בעצם למעשה בעיתוי של משבר, כי זה בעצם מדינות ואומות שמקימות את עצמם כמעט תמיד, וזה כבר אנחנו כבר לומדים כבר בחזון בין הברית בין הבתרים, את המשמעות החזקה של דור רביעי. הניסיון ההיסטורי והסוציולוגי אומר את זה, שבאמת יש תמיד משברים שחזקים שקשורים בדור הרביעי, ובעצם גם במובן מסוים הדור הזה הוא גם הדור שיכולה להיות לו האיכות של השיבה, שהוא יכול לבסס את הדברים מחדש. לכן לטעמי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בדור רביעי ישובו הנה, לא רק בגלל שזאת תהיה שיבה ריאליסטית, אלא בגלל שבעצם לדור הרביעי יש אופציה ליישב מחדש את הסיטואציה. ובהשלכה לעכשיו, זאת הסיטואציה שלנו כיום.
אז אם נסתכל צופה פני עתיד, וננסה למצוא השראה או אופטימיות, בהיסטוריה. אז
אני לא, אני אגיד לך, באמת מעולם לא הייתי פסימית כפי שאני היום. מעולם לא הייתי חסרה, מעולם לא הייתי כל כך מאוד, מאוד מתקשה למצוא את הנקודות של האופטימיות כיום. הסיבה העיקרית שאני פחות אופטימית זה הרמות של האיבה ההדדית וחוסר היושר, וההרגשה שלפעמים הרבה קבוצות מתנצחות כדי לריב וכדי להגיד אני הצודק, ובעצם ככה לא נגיע לשום מקום, כי אנחנו באמת באמת בשעת חירום עמוקה ולאומית, ושעת החירום העמוקה הזאת היא דורשת חזרה אל הקושייה, חזרה אל השאלה, היא דורשת חזרה, השאלות הן כרגע פתוחות, שאלות היסוד שקימו את המדינה, איך העם שלנו, העם היהודי, בעל ניסיון היסטורי כל כך ארוך, יכול למצוא את המפתחות שקבוצות שונות, שיש להן תפיסות שונות לגבי יהדות וישראליות, יהיו מטווחות זו לזו, לחיות יחד חיים מטיבים במדינה דמוקרטית והומניסטית. זה כאילו פחות או יותר השאלות שעומדות עכשיו לפתחנו. והנקודת האופטימיות היחידה היא באמת קשורה, כאילו באמת כמו שאומרים, רואים שזה עם שיודע להתגייס בשעת חירום, אבל היכולת בעצם להעביר את האנרגיה של שעת החירום לאנרגיה מטיבה כרוטינה ושגרה, זה יכולת אדירה, ואנחנו צריכים עדיין הוכחות שיש לנו אותה. זה הדבר שנדרש כרגע, לא להיות כל הזמן בהיסטריה של מצב החירום, כי זה לא מצב תקין. ומצד שני להבין מה בלתי אפשרי, מה לא אפשרי יותר. אז אם אני אחזור לעניין של הברית שהזכרתי קודם,
כן.
אז כאילו דרושה לנו ברית חדשה. הברית הקודמת קרסה.
ואת בכל זאת כותבת ומדברת עם קהלים, ואת אומרת שאם יש נקודה אופטימית, זה באמת היכולת להפוך את האנרגיה הזו למטיבה, ואת מתחילה לראות ניצנים? חביבה?
שאלה קשה. אני חושבת שהניצנים, הניצנים האמיתיים יבואו רק מהאנשים. אני רואה ניצנים, אני לא רואה את כולם עדיין מתחברים.
כן.
אני רואה אנשים שהקריבו קורבנות קשים, ואומרים שכרגע אני שומעת מהם כיוון שהוא נראה לי נכון, שלמשל, הם אומרים בואו נוותר כרגע על הריבים האידיאולוגיים
הכבדים,
ונתרכז בשאלות שעל מה אנחנו מסכימים, על הפעולות שעליהם אנחנו מסכימים. זה נשמע לי דבר מאוד נכון. אני שומעת את האנשים שרוצים להבין ולהבין ולדבר ולהרגיש ולהיכנס לדיאלוג עם הצד שאותו הם לא מבינים. אז אני, זה גם כמובן נראה לי נכון, אבל הדבר הכי חשוב שהיינו רוצים לשמוע אותו, שהוא בעצם, והוא בעצם הנכונות של כל צד כאילו לצמצם את הוויכוח על אידיאולוגיות ועל הצעות גדולות ולהתכנס להסכמות. זה הדבר שקשה לנו הכי לראות, ושם איפה שאני מוצאת שיש את הדברים האלה, שם נמצאת האופטימיות.
כן.
שם נמצאת האופטימיות. כי שם נמצאת ההבנה שגם אם אנחנו לא נחלוק את אותם המחשבות על כל דבר, אבל אנחנו הולכים לחלוק את החיים ביחד. וכדי לחלוק חיים ביחד, לא חייבים כל הזמן לחשוב את אותם מחשבות, אלא חייבים לברר איזושהי תנועה מסוימת בין הפעולות שמאפשרות גם לי וגם לך, לנו ולאחרים לחיות יחד. וזה הנקודה.
פרופסור חביבה פדיה, אני רוצה ממש להודות לך על הדברים האלה, ואני רוצה גם להודות לך על האופן שבו את מנסה להרבות דעת ולהרחיב לב בקרב הרבה מאוד אנשים. ואנחנו בהזדמנויות נוספות נשמח להמשיך ולהעמיק איתך, אז תודה רבה שהיית איתנו ורפואה שלמה. פרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת, חוקרת תרבות, יהדות, קבלה וחסידות. תודה רבה.
תודה, תודה על ההזדמנות, ערב טוב.
אור הירח על ההר, לילה לבן בשדות בית לחם, כאן מיילל בקול נשבר על הפנה אדרי ללכת. אך לנשר ולעית אין לי שם ואין לי בית, ילל חלילי. על לב הוסיף ללכת, אם תרמיל רואים על שכם, היי חלילי, ילל, ילל חלילי.
עכשיו אנחנו עם הרב דוקטור עידו פכטר, ראש תחום קהילות ורבנים בנאמני תורה ועבודה, מייסד בית המדרש למעשה, חוקר של האורתודוקסיה המודרנית, מרצה, סופר ועוד, הרשימה ארוכה. ערב טוב לך דוקטור עידו פכטר הרב, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה על ההזמנה.
לפני שנדבר באמת על הקובץ החדש שכתבתם, שזה מרתק גם הרעיון וגם התוכן, אתה יכול לספר קצת על למעשה, על בית מדרש הזה?
כן.
ועל התנועה הזאת שנקראת תורה ועבודה?
אז האמת היא שיש קצת הבדל בין נאמני תורה ועבודה, שזה גוף שכבר קיים עשרות שנים, והוא פועל בשביל דמוקרטיזציה של שירותי הדת, ורוצה להפוך את כל שירותי הדת במדינת ישראל לידידותיים יותר ונגישים יותר לחברה. ויש פרויקט אחר שקוראים לו בית מדרש למעשה, שזה בית מדרש ראשון מסוגו, שמכנס אנשים, נשים וגברים, מכל רחבי החברה הישראלית, חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, שעוסקים בשאלה אחת, איך אנחנו לוקחים את עולם ההלכה, שהציבור הכללי שומע עולם ההלכה, והוא כבר חושב שמדובר על משהו...
בהדתה.
הדתה, נכון, ארכאי, נדוש, שייך לבתי כנסת, לפולחן, אבל למעשה ההלכה הייתה דופק החיים של העם היהודי לאורך אלפי שנים, איך אנחנו נותנים לה תרגום ישראלי עכשווי, ואיך אנחנו לוקחים את החוויה היהודית הישראלית שלנו, ומורידים את זה גם לפרקטיות הלכתיות שידברו לכולם, שידברו לכל הגוונים בחברה הישראלית, בשביל רלוונטיים.
וכמה זמן בית המדרש הזה פועל?
אז בית המדרש, השנה זה השנה הראשונה שהקמתי אותו בתחילת השנה, והיינו צריכים להתחיל ללמוד ממש אחרי שמחת תורה, אחרי ישיבה לאוקטובר, ועסקנו, ובתכנון שלנו היה לעסוק בסוגיות, את יודעת, שקשורות להוויה היהודית שלנו היום, נישואין ושבת, ואז הגיע שבעה באוקטובר, והרגשנו שאין לנו קשב לסוגיות, ומאידך גיסא הרגשנו שהציבור, החברה הישראלית, היא זקוקה להלכה. היא זקוקה להלכה במובן הזה שיש שאלות פרקטיות שמעסיקות אותה במציאות הכל כך מאתגרת.
אגב, איך אתה עושה את ההבחנה בין הלכה, ההלכה היהודית המסורתית, להלכה ישראלית, אם יש בכלל הבדל?
אני חושב שההלכה הישראלית זה פרק נוסף במפעל העצום הזה שקוראים לו הלכה. אני חושב שההלכה, במובן איך שאנחנו תופסים את זה, במובן הדתי, הארכאי, זה משהו שהיה בהקפאה במשך הרבה שנים בגלות, שגרם לנו לייחד את עצמנו כיהודים, לבדל את עצמנו. יותר מהתוכן היה חשוב לנו הסממנים החיצוניים ששמרו עלינו כקבוצה מלוכדת. וכשהגענו לארץ, אז עכשיו ההלכה באה ואומרת, בואו נגשים את התכנים שלה. לדוגמה, אם יש שבת, שהשבת הייתה מהפכה אוניברסלית, לתת שחרור לאנשים, לתת מנוחה, לתת משהו, חוויה קהילתית, באה הציונות ואומרת, בואו נגשים עכשיו את החזון, הרעיון הענק הזה, בתוך מציאות של מדינה, בתוך מציאות של חברה ריבונית, ביאליק, לא הוגה ולא משורר דתי, הפוך, מישהו שעזב בבית מדרש, הוא זה שעשה את העונג שבת בהתחלה, מי שמכיר, הוא זה שאמר ששבת צריכה להיות מקור של רוח עבור כלל החברה הישראלית, וממש ניסה להגשים את זה בצורה הישראלית. ואפשר לקחת הטענה שאפשר כל נושא הלכתי בעצם, כל נושא שיש לנו במסורת היהודית, מדינת ישראל כעם ריבוני באה ואומרת, בואו עכשיו נממש את החזון, את הרעיונות הגדולים הללו שנמצאים במסורת שלנו, עכשיו הלכה למעשה, בתוך החיים שלנו, על פי המציאות הריבונית המודרנית. ולכן אני רואה בהלכה הישראלית את הפרק הבא, חדש.
זה ברור לגמרי, ואתה יודע, בעצם לא מעט רפורמים ניסו לעשות את זה בעשרות שנים האחרונות, ואם אני מבינה נכון, אתה לא נמנע על הזרם הרפורמי, אז איך תייצר את ההבחנה הזו?
הזרם הרפורמי זה לא לחינם, זה זרם שקיים לא בתוך מדינת ישראל, כלומר הוא קיים פה, סליחה, כן. הוא קיים פה, אבל המקור שלו זה גרמניה ועכשיו גם במיוחד ארצות הברית. זה מקום שבו יהודים שוב הם נזקקים להיות זרם מסוים כדי להגדיר את עצמם. היופי במדינת ישראל שאנחנו לא זקוקים להיות מוגדרים בתוך זרם, אלא יש יהדות ששייכת לכולנו כעם ריבוני פה, ולכן אני מאוד מתנגד ומתנקר להגדרות שמפלגות אותנו. אני, כשאני בבית מדרש הזה יושב ליד בחורה חילוניה וליד בחור חרדי, אני לא מרגיש שאנחנו מזרמים שונים. אני מרגיש שכולנו שייכים כאן לאותו פרויקט שלוקח את היהדות ומגשים אותה עכשיו הלכה למעשה במציאות שלנו. הרי אני ארצה לתת דוגמה מסוימת. תחשבי על חרדי שבשבילו ספרות הקודש זה ספרות של בית מדרש, של חלום ושל חזון, אבל הוא נמצא פה בארץ והוא הולך מסתובב בעמק האלה שבו נלחם דוד המלך. והוא הולך בחברון שבו קבורים האבות, הוא מממש במציאות הריאלית מה שבמשך אלפי שנים היה בדמיון, היה רק באיזה ספרות קודש. כשהוא מדבר את השפה העברית, מה בעצם הוא עושה? הוא לוקח פעם שפה שהייתה נחשבת שפת קודש, ששייכת רק לבית כנסת, והופך אותה למשהו בחיי היום יום שלו.
ברור.
עכשיו, קחי בחורה חילוניה, שהיא נוסעת על כביש 4 ועופרת בצומת מסובים. מה זה צומת מסובים עבורה? צומת מסובים, מחלף מסובים, זה המקום שבו ישבו המסובים, זה מקום שבו ישבו רבנים. כלומר, מה אני רוצה לומר? שכולנו בהכרח שותפים כאן לאותו מפעל, שלוקח את הקודש, מה שהיה פעם בקודש, ועכשיו מממש אותו בחיים, במציאות ריאלית, וחווה את זה במעשה, ולכן זה כולנו שותפים לזה, יחד.
ואז אתם מוציאים קובץ חדש, שנקרא זיכרון ישראלי, שזה באמת לקחת בשאלות טריוויאליות של התנהגות, היות וזמננו הוא לא ארוך, אתה יכול לתת דוגמה אחת בולטת להלכה שפירשתם או הדגשתם בקובץ הזה?
וואו, יש כל כך הרבה, אבל ניקח לדוגמה כלי נשק. כלי נשק, את יודעת, פזורים היום, אנחנו צריכים אותם, משתמשים בהם בשדה הקרב, ואנחנו משתמשים בהם גם בחברה האזרחית. הרבה אנשים מסתובבים עם נשק כדי להגן על מקרים מסוימים, על אירועים, אבל איך אנחנו דואגים לכך שכלי הנשק לא יהפוך למשהו שיפגע בנו בסופו של דבר? את יודעת, שאנשים משתמשו בו לא לטובה. ולכן אנחנו לקחנו לדוגמה את המקורות שעוסקים בכלי נשק, וההלכות שנוגעות לכלי נשק, ואנחנו שם מפרשים אותם ומראים איך אפשר היום מצד אחד כן להשתמש בכלי נשק כשצריך, מצד שני אנחנו מאוד נזהרים לא לתת להם מעמד של קדושה. ולכן אנחנו אמרנו, כתבנו הלכות, וזה מסתמך על הלכות ממש במסורת היהודית, שכלי נשק עם כל חשיבותו, אנחנו לא מכניסים אותו לבית כנסת, אלא אם כן יש צורך ביטחוני. אבל מי שמכניס אותו מכסה אותו, אנחנו לא שמים אותו על שולחן כשאנחנו אוכלים, זה גם לקוח מההלכה, ואנחנו גם לא חוגגים איתו. כלומר, אנחנו נזרים מלקדש את כלי הנשק ולהפוך אותו למשהו שאנחנו, שהוא, לא, כי החזון שלנו זה שלום, החזון שלנו זה לא מלחמה. וההלכות הקטנות האלו, הן מחדירות לנו לתודעה שעד כמה שאנחנו זקוקים לכלי נשק, עדיין אנחנו לא מעניקים להם ממד של קדושה.
הרב דוקטור עידו פכטר, לסיכום, אתה יכול לתת לי, לנו דוגמה של תגובה שקיבלת לקובץ הזה מאז שהוא פורסם, גם שזה רק לפני כמה שבועות?
נכון. אז היו תגובות הרבה שהם התעניינו מאוד בדבר הזה. על האנשים זה פתח, את יודעת, זה מכל מיני כיוונים. לאנשים מכיוון מסוים זה פתח את העיניים לראות עד כמה המסורת היהודית יכולה לתת מענה, אם אנחנו מפרשים אותה נכון, לתת מענה לסוגיות של, שמעסיקות אותנו ביום יום, איך לציין ימי אישי שגרה לצד ימים של מלחמה, איך להתנהג אחד אל החבר בימים קשים, ואנשים מצאו בזה הרבה עניין. אני חייב להודות שיש אנשים שגם אמרו, זה לא באמת הלכה, אלו בעיקר מהצד הדתי. ואיתם אני התווכחתי, טענתי שבאמת הלכה, שוב, כמו שהיה בתחילת שיחתנו, זה לא דבר ששייך רק לבית כנסת, זה שייך לכל ההתנהלות שלנו ביום יום, איך אני מדבר אחד עם השני, איך אני מתייחס לאנשים שחולקים עליי, איך אנחנו יכולים לבנות פה חברה שהיא ביחד ולשמור על כללי מוסר, כדי שנוכל את כל המגוון הזה שפתוחנו להצליח להחזיק אותו יחד. אני תמיד אומר, היה לנו פעם סיסמה כזאת, ביחד לנצח. כן. אנשים שכחו את זה, את הביחד, ואנחנו דווקא על ידי קביעת הלכות ונורמות חברתיות, גם למערכת החינוך, גם לרשתות חברתיות, אנחנו כותבים את הכל, איך אנחנו יכולים להחזיק פה משהו שהוא בכל זאת ביחד, שאנחנו שונים, אבל אנחנו גם ביחד. והתשובה היא בהלכה. ואני טוען שזה המימוש האמיתי של ההלכה, שאני ואת וכולנו שותפים ביחד כאן במדינת ישראל לחזון הזה, למפעל הזה.
תודה רבה. רב דוקטור עידו פכטר, נאמני תורה ועבודה, מייסד בית המדרש למעשה וקובץ חדש בשם זיכרון ישראלי. תודה שהיית איתנו ושבוע מבורך.
תודה רבה ובשורות טובות.
אמן. ועכשיו אנחנו עם עירית אורן גונדרס מעמותת אור. ערב טוב עירית יקירתי ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב. ועירית אורן גונדרס, עמותת כן. אור למשפחות.
כן, לגמרי. אז רק נאמר למאזינים שלפני עשור נראה לי?
17 שנים,
אז יותר. 17 שנים הקימה עירית את עמותת אור למשפחות, שזו עמותה שמעניקה שירותי רווחה ופנאי ונקודות אור של שמחה למשפחות שכולות, משפחות של חיילי צהל, משפחות שכולות, ועושה את זה במסירות גדולה, ומתחילת המלחמה התווספו 700 משפחות. אז מה את רוצה להגיד לנו? מה את יכולה להגיד על התקופה הזו ועל הנתינה הזו?
אני רוצה לומר שכמו כל עם ישראל, הבור השחור והנורא מכל בשביל אוקטובר הכניס את כולם לטלטלה לא נורמלית שאנחנו חווים אותה עד עצם היום הזה. אבל יש דברים, אני תמיד אומרת, דע מה למעלה ממך. אנחנו לא יכולים לשנות את התוצאה. אנחנו יכולים לתת תקווה, שמחה ואור אחרי מה שקרה. אנחנו התעשתנו, ובשבוע הראשון אספנו את כל השמות של החיילים בשביל אוקטובר, והגענו להם בשבעה עם חבילות של אהבה, כך גם בשלושים עם זר של רקפות. ומאז ועד היום אנחנו עוטפים את ההורים ואת האחים, ואנחנו עושים ימים כלילות כדי לתת להם שמחה. ולמה אני מתכוונת? אחרי שהבן נופל, יש כן. המון מעגלים של כאב שקורים להורים. זה אחרי הנפילה מתרסקת הזוגיות, מתרסקת הבריאות, אין קריירה, והמון הורים מתכנסים בבתים שלהם. אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להכניס אור לבתים האלה. קיימנו מפגש של אמאות ובנות, יום שלם של העצמה. קיימנו מפגש בכבוד אחי אחי, אבא, בן ובת. אנחנו הענקנו מלגות לאחים, 178 מלגות, מתוכם 78 מלגות לאחים בחרבות ברזל. אנחנו עוזרים לאמאות, מציעים להם, מלווים אותם, לאמאות שהן צעירות מגיל 44 עד גיל 50 ו-52, מציעים להם.
יפה.
מציעים להם אפשרות של לידה אחרי מה שקרה. אנחנו מטפלים ועושים ככל יכולתנו, מעל 250 הורים שאבו זרע מהבן שנפל. אנחנו עושים ככל שיכולתנו להצליח ולחוקק את חוק ההמשכיות שיאפשר להורים להפוך לסבא ולסבתא.
יישר כוח אחד גדול, ואני מבינה שגם בעמותת אור למשפחות יש הרבה מאוד עשרות אם לא מאות של מתנדבים בשלל מקצועות שעושים את הכל באהבה גדולה. אז זאת גם הזדמנות לחזק את הידיים של כל אותם מתנדבים מכל גווני הקשת. ותודה רבה לך, עירית, יישר כוח.
תודה רבה.
שיהיה שבוע מבורך.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה שירר. חברתנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות מהעולם, hopefully גם טובות.
אני מקווה, אני משתדלת, הרי זה כל התוכנית, אנחנו חייבים לחשוב טוב.
נכון, יקירתי, מה שלומך?
בסדר גמור, היום עלי חגים, אז התגעגעתי, אבל טוב שזה רק בגלל חגים.
נכון, נכון מאוד.
ונחשפתי לפעילות שאני חושבת שבאמת מגיע להם הרבה. לארגון, עמותה, לא משנה באיזה זווית נקרא לזה, שנקרא זקה. והראשי תיבות זה זיהות קורבנות אסון, ולמען האמת, ובוא נגיד שרבול מאוד קצר, לא קצר, זה אחד השרבולים שהם עוסקים בו, זה זיהוי קורבנות אסון. ויש להם כל כך הרבה פרויקטים, וכל כך הרבה התנדבויות, ומעל 4,000 מתנדבים מכל המגזרים, הם לא רק חרדים, מכל המגזרים. ואפשר לציין אולי נושא שהוא מאוד רלוונטי ליום יום של עכשיו, של הסיטואציה הנוכחית, שנקרא שכן שים לב אם אני חסר. זה אומר אנחנו עולים במדרגות, עולים במעלית, ויש אנשים מבוגרים שאף פעם לא יודעים אם הם נמצאים בבית או לא נמצאים בבית, ופשוט להקיש בדלת ולראות אם הם זקוקים למשהו, ואם בכלל הם עונים לנקישה בדלת. ונניח ולא, אז מיד אפשר להתקשר לזעקה, והם מגיעים, והם עוברים, ומטפלים, הם עושים ביקורי בית באופן שוטף, גם לא למישהו שכן שים לב אם אני חסר, אם מישהו, אם אנחנו למשל אומרים שאנחנו יודעים שיש אדם מבוגר שזקוק לחברה, הם באים אליו, הם קובעים איתו, הם שולחים אנשים, והם פשוט מנעימים את זמנו. ואני גם יודעת שעכשיו התחיל איזשהו פרויקט שהם נותנים תמיכה למתנדבים עצמם, כי הם רואים שהמתנדבים עושים עבודה כל כך קשה וכל כך נותנים 24/7, וגם את יודעת, מכל כלי דם ומכל מה שזורם בהם בגוף הם נותנים לאחר, והם פשוט החליטו גם להשקיע כרגע גם כן במתנדבים שלהם, ואני חושבת שמגיע להם שפו מאוד גדול, הם פשוט נמצאים שם, ושוב, הכל בהתנדבות מלאה. אם זה אוכל, אם זה ביקורי בית, ואם זה בדידות, ואם זה, אם הם זקוקים לאיזשהו הליך רפואי, או עזרה להגיע לאיזשהו מקום, זה פשוט מדהים, וצריך לתת להם, אני חושבת, זרקור מאוד 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 גדול.
יפה. אני מסכימה איתך, בדידות זה בהחלט אחד הדברים המאוד מאוד מורכבים וקשים, וכל מי שמצליח לראות את אותם אנשים, זאת מצווה ענקית. דבורה יקירתי, תודה רבה, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.
תודה רבה לכם,
תודה ושבוע מבורך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודי.
מה שלומך?
יודע,
במקרה
תממי, זו התשובה. כן, אנחנו נותנים לענות השנה.
כן. כן, אתה יודע, אני ממש משתדלת להמשיך לשאול מה נשמע, למרות שאחרי שאני שואל את זה ככה, אני מבינה שזאת שאלה שקשה לענות עליה. כן, כן.
זה שאלה יפה, שאלה חשובה, כי בעצם מחייבת אותנו לשמוע, להקציב.
נכון.
ואתה יודעת מה, זה אף פעם לא רע להקציב.
נכון.
לא ראיתי שזה גרוע, שיצא לי משהו לא טוב מזה שהקשבתי. בדרך
להפך. בדיוק. מסכימה לחלוטין. אז עכשיו יש לנו פרשה מעניינת, לא?
פרשת בהר. ואנחנו, למרות שהשנה היא לא שנת שמיטה, אבל שוב אנחנו חוזרים על אותם דברים של שמיטה ויובל ועניינים נוספים. אבל אני רוצה להתחיל דווקא כמה אוזניים יש לך, יהודית? כמה? אז זהו.
כן.
רוב האנשים עונים לשתי אוזניים, אבל לדעתי יש שלוש. זאת אומרת, הבן אדם יש אמורות להיות לפחות שלוש אוזניים. אוזן אחת שבה הוא מקשיב לסובב, כמו שאבתי מה נשמע, לחברה. אוזן שנייה שאני מקשיב לגבוה, למה שבא מלמעלה. ואוזן השלישית זה אוזן שמקשיב לעצמי. פנימה, האוזן שקשיבה פנימה. יודעת, אם אנחנו רק מחשיבים למה שבא מלמעלה, יכול להיות שיחליט באדם פנאט. לא מעניין אותו שום דבר מסביבו, מימינו, מסבולו. אם רק מחשיבים לחברה ולא לעצמי, אני חושב שהוא יקרה איזה קומוניסט, שבו העיקר זה הקולקטיב והפרט נשחק תחת גלגלי המהפכה. ואם אדם רק מחשיב לעצמו, מתגונן שאנחנו רואים את זה לא מעט, הוא נהיה מאוד מאוד אגואיסט.
נכון.
לכן אין לנו ברירה להקשיב כל הזמן סימולטנית לשלוש האוזניים, בהרכבים כאלה ואחרים. ואני חושב שזה המעמד המרכזי שאנחנו מצווים לעשות, והפרשה, בעצם כל מצווה שמופיעה, היא אמורה לתת מענה לשלוש המעגלים האלה, שמיטה היא מצווה נהדרת. כי יש בה צד אחד חברתי, כן, לעני ולגר וללוי, לכל מי שאין לו אדמה. בוא, תיכנס, תיקח, יש צד סוציאלי בעניין. אבל יש בשמיטה גם צד של סבת להשם, אתה צריך להקשיב לכל מגבוה, לא אתה פה הבעלים של הכל. אתה לא אדון על האדמה, אתה רק גרים ותושבים, אתם עמדי, אתה רק הולך על פני האדמה, תלך בקניות, תקשיב לכל מגבוה. ויש גם ברמה הפנימית, אני חושב שצורך פנימי שלנו, פעם בכמה זמן, לשמוד את מה שנדברנו. אבל אנחנו נהיה כל כך זה רצון מעצמנו, וכל כך עוגרים אגרנות כזאת,
אתה נעלם לנו, ואנחנו, והדברים הם כל כך חשובים. אגב, העניין של לשמוט גם את החומר וגם את הפרסטיג' ועוד כל מיני דברים שאנחנו
רואים. אתה יודע, נכון? לפעמים כל מיני אנשים, כל מיני בדימוסים.
כן.
שמספרים מה הם עשו פעם. עזוב בדימוס, מה אתה עושה היום? ובשביל להיות פועל ברגע, אתה חייב לשמוט את מה שעשית אתמול. זה לא כל כך חשוב כרגע. חשוב לבוא דווקא קל תנועה, לבוא, אם אין את התניחות וסקרנות אל הרגע, אל הכאן ועכשיו, אני חושב שאלה שלוש האוזניים שלנו. האוזן האחד שאומרת, שים לב לסביבה, סביבה שלך לכל העניים ולנתקקים. האוזן השנייה, לשים לב שאתה בסך הכל לפרק זמן קצר פה על בני האדמה, תלך לתנות. האוזן השנייה, אני חושב שהיא אומרת לך, תקשיב ממה, שחרר קצת, תוריד את הגבול, תוריד את הקטן, תן לכולם לבוא, זה ישחרר משהו בתוכנו, משהו רק טוב.
לגמרי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, תענוג צרוף, שיהיה לנו שבוע מבורך.
מקווה ששמעתם.
שמענו, הקשבנו גם, לא רק שמענו. אז שיהיה שבוע טוב. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין ויציק אהרון, האחראים על השידור, ולאורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב. שיהיה שבוע מבורך, כאן יהודית גריסרו, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שבוע טוב.
על גבי כיסא נוח מעולף מהחום מתחשק לי לברוח על כנפי החלום אל מפרץ לא ידוע איבודד בתוכו כפר קטן ורגוע הים התיכון הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה עם בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה תנו לשמש וענן בשמיים משייט בדממה הכחול של המים מחלחל בנשמה וניסה עם הרוח ריח מלח ודבש מן הים הפתוח כבר עולה שיר חדש הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה עם בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן שאז ביוון הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה של מתאוס את נראית כה יפה תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן תנו ללב רק לשמוח כמו שאז בלבן